שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ. האם הקורונה חוזרת? אחרי שכבר הורדנו את המסכות, הוסרו כל המגבלות, וכמעט שכחנו את סוללת המומחים הרפואיים שפקדו את האולפנים, שוב הדבקה, שוב וריאנט חדש ומאיים, שוב דאגה, והרבה סימני שאלה כיצד להתנהל בקיץ הזה, במוקדי ההתקהלות, וכמובן למי שמתכנן לנסוע לחול. אז כמה התפרצויות בשבועיים האחרונים, בעיקר בבתי ספר, מאותתות, הנגיף עוד כאן. זה אומר שמוקדי בדיקות הקורונה כנראה ייפתחו שוב בקרוב, וזה אומר שהגיע הזמן לקרוא שוב לרעיון פה לפרופסור רן בליצר, חבר צוות הטיפול במגפות של משרד הבריאות. גריסת מסמכים במשרד ראש הממשלה ערב עזיבתו של בנימין נתניהו את הלשכה מסעירה את המערכת הפוליטית וגם כמה גורמים בשירות המדינה. איזה מסמכים נגרסו? מה בדיוק ניסו להסתיר שם? ולמי שייכים המסמכים האלה? עופר אדרת, כתב הארץ, הוא מומחה לנבירה בארכיונים, יהיה איתנו, נברר איתו אם זה בכלל לגיטימי לגרוס מסמכים. כניסת מנסור אבס וסיעת רעם לממשלת בנט לפיד היא אירוע תקדימי, ועל פי ההסכם הקואליציוני עמו, תופעל תוכנית חומש בהיקף כ-35 מיליארד שקלים להשקעה בחברה הערבית. שאלה, האם כדאי לבנות על שינוי דרמטי שתביא התוכנית הזו, וכדי להבין את זה צריך לבדוק מה קרה לתוכנית הקודמת שמסתיימת ממש בימים אלה, שבה הושקעו כ-11 מיליארד שקל בחברה הערבית. מרב ארלוזורוב עקבה אחר התוכנית מראשיתה, ויש לה כמה מסקנות, לא כולן כל כך טובות. יאללה, מתחיל. שלום לפרופסור רן בליצר.
שלום וצהריים טובים.
ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית, והרבה מאוד קובעים בתחומי הקורונה, כולל חבר צוות הטיפול במגפות של משרד הבריאות, ועצם זה שאנחנו חוזרים אליך, לא שיש לנו משהו נגדך, אומר משהו על הקורונה. אז אחרי שבועות ארוכים של תחלואה כמעט אפסית, יש כמה התפרצויות, ותגיד לנו בסולם של 1 עד 10 כמה צריך לדאוג. 10 זה הכי מדאיג, ו1 תשען בשקט.
באופן כללי לא צריך לדאוג, זה לא עושה פה לקורונרים ואין מה לדאוג, פשוט צריך לנסות לעקוב אחרי ההמלצות והנחיות, ואז אנחנו נהיה בסדר. וברמה הקונקרטית, מצבנו יותר טוב מכל מדינה אחרת על הגלובוס. מדינת ישראל הצליחה כבר בחודש מרץ להגיע לשיא גלובלי של התחסנות, והיה לה את המזל והשכל לבחור בחיסון שנחשב היום לחיסון היעיל ביותר כנגד כל הווריאנטים שמסתובבים.
שזה פייזר.
שזה החיסון של פייזר. והשילוב בין שני הדברים האלה מעמיד אותנו בעמדה מאוד מיוחדת, שבה העולם מסתכל עלינו ושואל, באמת מעניין, האם רמת חסינות כל כך גבוהה תצליח למנוע פה התפשטות נרחבת של המחלה. ועד לפני שבוע, נדמה היה שהתשובה היא באופן מאוד קטגורי, כן, כבר תקופה לא קצרה בלי תו ירוק, וכמה ימים ללא מסכות בכלל, ולרגע היה נדמה
החיים חזרו זה למסלולם, כן, זה נשמע כאילו הכל כרגיל.
כן, ועם כל הכבוד, מול החיסונים האלה הנגיף טש כוחו, וכך זה נראה לרגע, אבל מה שהשתנה, השתנו שני דברים. אחד זה שאנחנו באמת הסרנו את כל המגבלות שהיו, תווים ירוקים בסוגי מסכות וכולי, הכל הוסר, זה שינוי אחד. והשינוי השני זה שהחל להתפשט בעולם בקצב מהיר והולך זן חדש, וריאנט, בשם דלטה, היום קוראים לכל
ההודי מה שנקרא, כן?
כן, פעם קראו להם על המדינות, אז זה היה ההודי, ואלפה זה הבריטי, ומתברר שהזן הזה החדש, הדלטה, ההודי, יש לו כמה תכונות שהופכות אותו למאוד מאתגר. והעיקרית שבהם זה שהוא נורא מדבק. כלומר, גם זן אלפא הקודם היה יותר מדבק מקודמו, ולכן הוא התפשט מאוד מהר.
אגב, תמיד זה יעבוד כך, כל וריאנט חדש שיצוץ בהגדרה הוא יהיה יותר מדבק מקודמו, כי העובדה היא שהוא התפתח וגדל ומצליח להתפשט?
לא, יש לא מעט וריאנטים זנים שנוצרו במהלך החודשים האחרונים, רובם לא הרבה יותר מדבקים. הם לא גרמו למה שאנחנו רואים פה, אז התשובה היא לא, זה קורה אחת ל... אבל כשזה קורה, הוא הופך להיות הזן השליט, וזה באמת מה שקרה לדלטה. הוא הולך והופך במדינות שהוא פוגע בהם די מהר, הוא משתלט על השטח, כי מכיוון שהוא מדבק ב-50% יותר, ויש כאלה שאומרים אפילו עוד יותר מזה, אז יש לו יתרון תחרותי גדול, והוא הופך להיות הזן המרכזי.
אוקיי, אז עכשיו כשאמרנו בזמנו שיש חיסון ושהוא יעיל ב-95% מהמקרים, זה היה על הווריאנט המקורי. בכמה היעילות מול הווריאנט הזה של החיסון, האם זה עדיין 95% או שזה כבר פחות?
אז פה צריך לחלק בין היעילות שלו למניעה של תחלואה קשה שמחייבת אשפוז, לבין מניעה של תחלואה קלה או הדבקות. בכל מה שקשור לתחלואה קשה שמחייבת אשפוז, החיסונים של פייזר נותנים הגנה מצוינת כמו שהיה קודם. כלומר, לצורך העניין, האנשים שהתחסנו בשתי מנות של חיסון פייזר מוגנים טוב מאוד כנגד מחלה מסוכנת שמחייבת אשפוז. זה לא 100%. ויש עדיין 5-6% שעדיין יש, זאת אומרת, זה לא הגנה מלאה, אבל פחות, הרבה פחות. אז זה החדשות הטובות. לגבי הגנה מתחלואה תסמינית או א-תסמינית והדבקת אחרים, החיסון של פייזר עדיין מאוד יעיל, בטח בהשפעה לכל חיסון אחר שנבדק, אבל זה כבר לא בשיעורים שראינו קודם, ראינו גם 95% ו-96%, וכעת אנחנו מדברים יותר על סביב 80, ולפי חלק מהערכות 88%, כלומר עדיין מאוד מגן, אבל באופן...
80 זה חלק. אומר שאחד מכל 5 אנשים לא מוגן.
לא. לא, זה לא מה שזה אומר. זה אומר שאם אני לוקח אדם מחוסן ואדם לא מחוסן, הסיכוי של האדם הלא מחוסן להידבק באותה חשיפה הוא גבוה פי 5. זה בעצם המשמעות. כלומר, זה 80% הגנה, זה אומר 1/5 הסיכון להידבק. זה לא מתחלף בין אנשים, זה תלוי בסיטואציה, ברמת החשיפה, זה פחות או יותר המשמעות של זה. זה הגנה טובה, זה הגנה של פי 5, זה מאוד משמח.
כן.
אבל אם החשיפה היא חשיפה משמעותית, אז לפעמים פי 5 זה לא מספיק, ואנשים כן. בכל זאת נדבקים.
אגב, זה הגנה על... טובה כשאתה משווה את זה באמת לעולמות של השפעת, כי השפעת אנחנו יודעים שבדרך כלל הרבה פעמים הגנה יותר נמוכה, אבל קורונה זה אירוע אחר, זה לא שפעת.
קורונה זה אירוע אחר, ואנחנו התרגלנו לטוב. אני מזכיר שכשרק יצאו החיסונים, אמרו, וואו, כל חיסון שנותן יותר מ-50-60% הגנה יחשב להצלחה, ובא החיסון הזה והראה 96%, ואנחנו התרגלנו לטוב, שאם אתה מתחסן, אתה פחות שוכח למחלה. אז כעת אתה קצת פחות שוכח, ויש איזשהו סיכוי להדבקה, אבל אני מזכיר עוד פעם, כנגד מחלה קשה, ההגנה היא לא פי 5, היא פי 20, לעומת לא מחוסן. אז זה עדיין מאוד מגן.
כן, מה שמטריד אבל זה שזה לא רק, היו כמה מקרים של התפרצויות בתי ספר, בבנימינה, בנתניה, והעניין הוא שזה לא רק תלמידים לא מחוסנים נדבקו, אלא גם צוותים, צוותי הוראה, שהם כן מחוסנים נדבקו. כמה זה צריך להטריד אותנו?
תראה, בוא נעשה...
רגע, והאם זה אומר שצריך לסגור כל מוסד חינוכי שיש בו התפרצות?
רגע, בוא נעשה רגע את החשבון. במדינת ישראל 85% מהמבוגרים הם מחוסנים בשתי מנות. ואם אנחנו רגע נניח שהיעילות של החיסון היא נגיד 85%, המשמעות היא שבכל התפרצות כזו אנחנו נצפה לראות בערך מחצית מהנדבקים יהיו מחוסנים ומחצית לא מחוסנים. זה עניין, אתה מבין, זה עניין של מתמטיקה. כשיש לך המון מחוסנים ומעט לא מחוסנים, אז גם אם הסיכוי שלהם יותר קטן, אתה עדיין תראה, אתה תראה מחוסנים שנדבקו. הנקודה הקריטית היא שגם בקרב המחוסנים שכן יתרה מזלם ונדבקו, אנחנו מקווים לראות פחות מחלה חמורה, אבל אני אומר, אנחנו נראה פה ושם את האנשים, בייחוד אנשים בסיכון גבוה, שיתרה מזלם להידבק, וכן, תהיה להם גם מחלה קשה, וזה חלק מהסיפור, ולכן אנחנו בכל זאת עושים כל מאמץ כדי למנוע מההתפרצויות המקומיות האלה שאנחנו רואים עכשיו יותר ויותר בימים האחרונים, מלהפוך להדבקת שרשרת שמתפרסת בכל הקהילה, ואז יהיה הרבה יותר זליגה לאוכלוסיות מבוגרות, גם אם מחוסנות.
כן. עכשיו, שאלה. אני התחסנתי במהלך, נקרא לזה, חודש פברואר. אנחנו עכשיו כבר בחודש יוני. האם כמות הנוגדנים אצלי בגוף היום זהה לזו שהייתה בזמן שהתחסנתי, או שיש איזו דעיכה עם הזמן?
ההגנה שהחיסון נותן מתבססת גם על הגנה שמבוססת על נוגדנים, וגם במידה רבה על הגנה שהיא הגנה תאית, שאותה אי אפשר לבדוק בעזרת רמת הנוגדנים. המחקרים שנעשו והסתכלו לאנשים 6 חודשים אחרי שהם חוסנו, הראו שלא רואים דעיכה בהגנה הקלינית, כלומר, אנשים שחלפו 6 חודשים מחיסונם לא נמצאים בסיכון גבוה יותר להידבק מאשר אנשים שחוסו לפני חודש. המסקנה היא שבשלב הזה יש כל מיני רעיונות, בוסטר, מנה שלישית וכולי, זה לא על הפרק, כי עוד לא ראינו דעיכה שיש לה השפעה לחשיפה קלינית של האנשים. ולכן כרגע לא מדובר על מנה שלישית, זה לא נמצא כרגע במתחם ה...
כלומר, גם אותם צוותי הוראה שנדבקו, אתה לא יכול להגיד שזה קשור לזה שחלף זמן ארוך מאוד מאז החיסון שלהם.
לא, זה קשור לשני דברים. אחד, שתמיד החיסון לא היה 100% הגנה, אלא רק 90 ומשהו, למי הדבקה זה 80 ומשהו.
כן.
ולכן אנשים מחוסנים יכולים להידבק ולהדביק, ולכן רוצים למנוע מהם להיחשף, ולכן צריך לעשות את כל אמצעי הזהירות שאמרנו, ואני חושב שיש כמה דברים בסיסיים שקצת נראה שנשכחו מאיתנו, כמו העובדה שכשיש המלצה לבידוד, אז מתכוונים לזה. ואנשים שנמצאים מפרים בידוד, הם מסכנים, הם פשוט מסכנים אנשים אחרים, והם לא יכולים להרשות לעצמם להתנהל ככה. גם היום בעידן שבו כאילו הקורונה הלכה וחזרה. אז כן. זה דבר מאוד מאוד בסיסי, אותו דבר הבדיקות. מי שחוזר מחול חייב לעשות בדיקות.
אז זה השאלה, חול זה נראה כמו איזה אבן נגף של כל האירוע הזה, והשאלה, האם ישראל צריכה בכל זאת לעשות נהלים קצת יותר מחמירים לנכנסים, וגם אולי איזו המלצה לגבי יציאה עם ילדים שהם לא מחוסנים לחול.
תראה, הנהלים טובים, אם רק היו מקיימים אותם, כן? אני לא חושב שצריך לעשות עכשיו איזשהו שינוי דרמטי בנהלים, אם הם רק יקרו בדיוק כפי שכתוב וכפי שנדרש. אז אם כל זה יקרה, אנחנו נהיה בסדר בכל מה שקשור לחול. אני אומר אותם, להקפיד על הבדיקות, להקפיד על הבידוד, הנחיות הן טובות, הן נכונות, רק פשוט לשמור עליהן.
יפה, פרופסור רן בליצר, תודה רבה לך.
תודה,
בהמשך. פרסומת אחת ונמשיך.
הגיבורים האמיתיים של השנה הזאת לבשו מדים אחרים לגמרי. את כיפת ברזל החליפו מכונות ההנשמה. ובמקום לשלוח את הסיירת לעורף האויב, חיכינו לבשורה מהמעבדות. עד כמה חיסון ה-RNA שליח טורף את הקלפים באימונולוגיה, ולמה עוד אפשר לצפות? איך מנתחים כבר היום בעזרת לייזר וחיישנים כשהרופא בכלל ביבשת אחרת? ולמה המתכנתים והאלגוריתמאים נוהרים לביוטק? אתם מוזמנים לשיחה מרתקת עם פרופסור שי אשכנזי, דיקן בית הספר לרפואה של אוניברסיטת אריאל, ודוד זיגדון, מנכ"ל מכון המחקר מגל שבגליל, המכון שהגיע לקורונה מוכן עם חיסון, לעופות, אבל עכשיו מפתח אחד גם לנו, ואפילו בלי זריקה. מחכים לכם, החדשנים, פודקאסט החדשנות של דמרקר לייבלס, בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
שלום לאופר אדרת.
שלום, שלום.
כתב הארץ לענייני היסטוריה, והאמת גם מומחה די גדול לנבירה בארכיונים. ורציתי לשאול אותך, קודם כל אתה כבר יודע איזה מסמכים נגרסו במשרד ראש הממשלה ערב צאתו של בנימין נתניהו משם?
בוודאי. מסמכים על תוכנית הגרעין בדימונה, על כוונות לתקוף את איראן וסוריה מחר בבוקר, ועל יחסיו האישיים של ראש הממשלה עם אשתו.
אז את כל זה אספת מתוך מכונת הגריסה, הדבקת חלקים וכך הגעת לזה.
כן, אבל בנימה רצינית יותר, כמובן שאני לא יודע, אם הייתי יודע זה כבר היה מתנוסס על כתבה ראשית באתר הארץ עם אזכורים בדמרקר. אני לא חושב שכרגע יש מישהו שיודע, כולנו מחכים בעצם לאיזושהי הדלפה של אחד הפקידים שאולי יעשה את מה שמצופה ממשרתי ציבור. לא לשרת אדם ספציפי, קל וחומר מישהו עם רקורד כמו נתניהו, וכן לשרת את הציבור שלמענו הוא פועל. אז אם יהיה מישהו שאולי שומע את הפודקאסט שלך, מבין הכברת שמקיפה את ראש הממשלה, שירצה לבוא לצאת מהאקווריום ולספר מה הם גרסו שם, אני אשמח אם הוא יוכל לשלוח לי וואטסאפ.
בסדר גמור, אני מניח שאתה תהיה זמין 24/7. תגידי אופר, אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור בתחום הזה של גריסת מסמכים? האם כל מסמך שנשלח אי פעם ממשרד ראש הממשלה למשרד החקלאות או משרד התחבורה או כל סיכום ישיבה הוא רכוש של מדינת ישראל?
כן, בהחלט סמי, הכללים מאוד מאוד ברורים, הם מוגדרים גם בחוק וגם בכל מיני תקנות לחוק הארכיונים, והם קובעים במפורש שחומרים שהם תוצרים של פעילות משרדי ממשלה וכל מיני שלוחות של הממשלה, אנחנו לא ניכנס פה לדיון מה קורה במסמכים מסווגים של השב"כ והמוסד שאיש לא יודע מה עולה בגורלם, נסתפק לדבר על משרד ראש הממשלה. אז הכללים קובעים שהמסמכים האלה הם לא רכושו הפרטי של אף אדם, ואף אחד, אפילו לא ראש הממשלה, לא יכול להחליט על דעת עצמו מה לעשות בהם. הוא לא יכול למשל לקחת אותם הביתה, כמו שעשה אריאל שרון בארכיון פרטי פיראטי ענק שהוא הקים במשך עשרות שנים בחוות שקמים, ורק אחרי מותו במסע ומתן ממושך עם בניו הם נאותו להחזיר את חלקו לארכיון המדינה. גם לא יכול, כמו שטענו בסוף, זה התגלה כלא בדיוק נכון, טענו שאולמרט כראש הממשלה לקח לכלא מסמכים כדי לכתוב את הספר שלו, בסוף התיק הזה נסגר, אבל בכל מקרה לא יכול ראש הממשלה להתייחס למסמכים של משרדו, וראש הממשלה לתוך העניין זה גם שר וגם פקיד וגם מנכ״ל, ולעשות בהם ככל העולה על רוחו, קל וחומר שהוא לא יכול להשמיד את המסמכים או לגרוס אותם.
תגיד לי, אבל אם יש פתק שאני העברתי, ראש הממשלה העביר פתק בישיבת ממשלה, לשר הפנים, אולי נעשה כך וכך, והוא חזר אליו וכתב לו על הפתק, תן לי לחשוב על זה. הדבר הזה, איפה הוא נמצא? הוא מתועד, הוא נגרס, הוא רכוש ממשלה, הוא לא רכוש ממשלה?
השאלה שלך מצוינת, כי נוגעת בדיוק לנושא שעליו מדובר כעת. חלק מהתגובה הרפה של משרד ראש הממשלה על החטיפה המהדהדת של מיכאל האוזרטוב אצלנו בארץ, הייתה שממילא כל החומרים הם דיגיטליים, ולכן אין משמעות אם משהו נגרס. אז מה שאתה מתאר כאן, צמי, זה בדיוק התופעה ההפוכה. לא כל החומרים הדיגיטליים. חלק ניכר מהחומרים שמיוצרים בלשכות כמו לשכת ראש הממשלה, הם פתקים כתובים, הם רישומים ושרבוטים, הם הערות בכתב יד שאין להם זכר דיגיטלי. ובמענה לשאלתך, כל החומרים האלה חייבים להיות חלק מהתוצרים שמשרד ראש הממשלה, כמו כל משרד ממשלתי אחר וכמו כל גוף ממשלתי וארגון ממשלתי אחר, מחויב בתום הקדנציה להפקיד בארכיון המדינה. עכשיו,
אבל אנחנו לא מעלים על דעתנו שכל אינטראקציה של ראש ממשלה, של שר, כל דבר כזה הוא מתועד וכל דבר כזה הוא רכוש המדינה. מה, אין לפעמים סתם איזה שיחת מסדרון שבה יכול להיות שגם נאמרים דברים משמעותיים שאינה מתועדת, לא דיגיטלית ולא לא במסמך?
אז אני אענה לשאלה שלך ואצרף את התשובה גם לשאלה קודמת שלך, שאתה רמזת שבעצם לא כל חומר שיוצא ממשרד ראש הממשלה הוא כזה שבהכרח מעניין את הציבור, ונכון מאוד, לא כל למשל דוח בנושא של הצי כלי הרכב שמשמש את לשכת מנכ״ל ראש הממשלה, זה משהו שיש עניין ציבורי לשמור אותו לדורי דורות. אבל, וכאן האבל הגדול, לא בסמכותו של ראש הממשלה או שר כזה או אחר או מנכ״ל לקבוע. הסמכות היא אך ורק בהתייעצות שלהם מול הגורמים המקצועיים בארכיון המדינה, שלפי הנוהל והנוהג אמורים להיות בסוג של מסע ומתן עם לשכה של שר או ראש ממשלה, כל פעם שנגמרת קדנציה, לשבת איתם וביחד, תוך התייעצות, להחליט, החומר הזה ראוי להיות מופקד, החומר הזה לא ראוי להיות מופקד. עכשיו, מה שאתה שואל פה, לגבי, נגיד, דברים שאינם מלאכתיו, כן, כמובן שיש פה אישו, אנחנו לא יכולים להקליט את כל מה שאומר לעצמו ראש הממשלה בשיחות מבדרון. אגב, אני לא יודע מה גורלם של התכתבויות וואטסאפ מהשנים האחרונות, שהרי אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהרבה מהחלטות וכל מיני התכתבויות נשלחים, כמו שאתה שולח לבוס שלך והוא שולח לך ואני שולח לחברים למשפחה או לעבודה, מעצים בכלל בוואטסאפ. אני כן יודע בוודאות שאימיילים הם חלק אינטגרלי מכל התעבורה המסמכית של משרד ראש הממשלה, ולכן גם הם אמורים להיות מופקדים. האם זה המצב בשיחות וואטסאפ שאפשר בקלות למחוק? אני לא בטוח. תן לי להמר שזה לא המצב, ושיש הרבה מאוד חומר בעידן נגיד דיגיטלי שאין עדיין דרך באמת לקלוט אותו, ושפשוט מתפזר והולך לאיבוד. כן. כך שבשורה התחתונה, המצב סמי הוא יותר חמור ממה שאפשר להעלות על הדעת.
אז אני רוצה להעלות איזושהי השערה. יכול להיות, ופה תגיד לי מה הכלל, חלק מהחומר שהוכסן שם גם נוגע לבתי ראש הממשלה, למעונות ראש הממשלה, להוצאות, לשירותים מסוימים שניתנו לדיירי המעון, ואני מאמין שיש שם גם הרבה עניינים של צנעת הפרט, והשאלה אם החומר הזה גם הוא רכוש המדינה, כי באמת יש עניינים שאתה יודע, הם צנעת הפרט, שהמדינה לא אמורה לדעת עליהם. גם אם היא משלמת עליהם.
לא, המדינה כן אמורה לדעת עליהם. המדינה כמובן לא אמורה לדעת אם, אני לא רוצה אפילו להעלות כל מיני השערות לגבי מצב נפשי של חלק מהגורמים בבתים שבהם גרים ראשי ממשלה. בוא נגיד שזה באמת לא עניין של המדינה, גם אם יש כאלה שיחלקו עליך ויגידו זה ועוד איך עניין של המדינה, אבל נגיד נשים את זה בצד. יש לארכיון המדינה ולמדינה כלים גם להטיל צנזורה ומגבלות עיון בחומרים מהסוג הזה. כמובן שאם ראש הממשלה ניהל דיון שיש לו תוצרים כתובים על הקור הגרעיני בדימונה, בוודאי שהכוונה היא לא שהוא יתפרסם מחר בבוקר, אבל הכוונה היא כמובן שהוא כן יתויג, ואולי בעוד 100 שנה יהיה אפשר לראות אותו. עכשיו, לגבי מה ששאלת, לכל מיני עניינים פרטיים ואישיים שקשורים לנושאים שהם לא אולי ברומו של עולם, כמו כמה בקבוקי אלכוהול הזמין סדרה או כזה או אחר, אז א', כן יש לזה עניין ציבורי גדול מאוד, אנחנו יודעים את זה כמובן מהשנים האחרונות.
אלכוהול אולי כן, אבל תרופות למשל?
אז לא אני ולא אתה נחליט אם יש עניין. הכלל אומר שהחומר הזה צריך להישמר. יש לארכיון המדינה את הכללים ואת הנהלים לשמור גם על צנעת הפרט, גם על ביטחון המדינה, גם על שמו וכבודו של אדם מסוים. זה לא אומר שכל החומר הזה צריך להיות גרוס. אפשר לשמור אותו תוך מגבלות חמורות ולקבוע שעיון בו יהיה אפשרי למשל רק לבן משפחה או רק 100 שנים אחרי מותו של הבן אדם. יש כללים כאלה. ברגע שאתה פורץ את הכללים ומחליט שזה לגיטימי שראש ממשלה יכול להורות לעובדיו לגרוס חומר מסוים, אתה פורץ פה את הדלת לאלף ואחד.
לא, אבל נשאלת השאלה, אני יכול לשער שכשמגיע פוליטיקאי חדש למשרד כלשהו, זה יכול להיות ראש ממשלה, יכול להיות משרד ממשלתי, לשר החדש או לראש הממשלה החדש, יש הרבה עניין בלדעת מה עשה קודמו בדברים מסוימים, אולי אפילו גם לצורכי ניגוח, ואז השאלה, האם מסמכים כאלה, נגיד, צורך העניין, בנט, צריך לראות כל דבר שהוא רוצה, או שיש דברים שגנז המדינה, צריך להגיד לו, תשמע, זה לא איראן. זה דברים שלא אמורים לעניין אותך, ולכן לזה אין לך הרשאה להיכנס.
בנט צריך לראות כל מה שהוא רוצה שקשור לניהול ענייני המדינה, ובכללו כל מסע ומתן חשאי כזה או אחר.
לא, זה ברור, אבל מה לגבי, אבל מה לגבי דברים שקשורים בניהול המעונות? בנט רוצה לדעת מה הסטנדרט בתחום מסוים של ניהול המעונות. האם הוא יכול להיכנס לארכיון של המדינה, לצלול לתוך אותם מסמכים, לשאוב משם מידע, או שהמחוקק איכשהו קצת מגן גם על פוליטיקאים ואומר, אנחנו לא ניתן ליריבים פוליטיים כלי ניגוח באמצעות מידע, נקרא לו פרטי.
לא, המחוקק לא מתייחס לנושא הזה בשום צורה ובשום אופן, כדי לא לייצר אפשרויות לפוליטיקאים להסתיר מידע בצורה הזאת. לפי החוקים שעל פיהם מתנהל ארכיון המדינה, וזה בעצם חוק מיושן אבל המון תקנות שתוקנו אחריו, החומרים שקשורים לפעילות של משרדי הממשלה, של העומדים בראשם, כן, גם אם זה ניהול המעונות, שזה קשור לפעילות של ראש הממשלה, אולי בנט עצמו כראש הממשלה ופוליטיקאי לא צריך להתעניין בהם, אבל אין ספק שמנכ״ל משרד ראש הממשלה צריך לדעת מה היה קודם, מה נעלי, מה מותר, מה אסור. הדברים האלה צריכים להיות כתובים. הם לא צריכים להיגרץ, והם לא צריכים להיות בשום מקום מסתור, ולא צריכה להיות בכלל שום סיבה להסתיר את הדברים האלה. אז התשובה שלי היא חד משמעית, החומר הזה צריך להיות גלוי, ולפי החוקים והכללים הוא אמור להיות גלוי. כן. האם זה מה שבהכרח נגרס כרגע, אם אכן נגרס בהוראתו של ראש הממשלה, אנחנו לא נדע, ואגב, למרבה הצער, אני חושש שיש מצב שלעולם לא נדע.
לסיום, אופר, יש חובה על משרדי הממשלה להפוך כל מסמך לדיגיטלי?
הנושא הזה הוא אחד המחדלים הגדולים ביותר שהראו בעבודת ארכיון המדינה בעשורים האחרונים, שתדע לך סמי שבמשך עשרות שנים אחרי שהעידן הדיגיטלי כבר מלווה אותנו, לא היו שום נהלים בנושא, וארכיון המדינה הודה בפה מלא בצורה מדהימה אגב, שיש הררים של חומר שפשוט ירדו לטמיון ולא נשמרו, מהסיבה הפשוטה שלא הייתה טכנולוגיה, לא היה הידע ולא יישמו את הצורך לשמור נגיד גם קבצים ולהעביר אותם. כך שיש הרבה מאוד חומר דיגיטלי שפשוט התעופף ולא נשמר. אני כן יודע שבשנים האחרונות במיוחד אחרי הפעילות המבורכת, המהפכה הדיגיטלית שהוביל גנז המדינה היוצא יעקב לזוביק, כן יש מודעות וכן משרדי הממשלה לפחות אמורים לפי הכללים שהתווה ארכיון המדינה גם לנהל ארכיון דיגיטלי, ובסיום קדנציה גם להעביר את הארכיון הדיגיטלי שלהם. ומה זה גם? זה בעצם בעיקר, הרי רוב החומר היום הוא חומר דיגיטלי. רוב החומר היום הוא חומר שנמצא בהתכתבויות במחשב. הדברים האלה אמורים להיות מועברים באופן מסודר לארכיון מדינה בתום כל קדנציה. עכשיו, אמרתי אמורים, בשיחה הבאה אולי נוכל לדבר על מה ההבדל בין אמורים לבין מה שקורה בפועל.
יפה, ולשיחה הבאה אני מקווה שאתה תביא מקצת מהחומר שנגרס, כדי שגם נדבר קצת על משמעויות ומה מופיע בו.
אני יוצא לדרך בדיוק.
קדימה, תודה רבה, עופר הדרך.
יאללה, תודה לך תמיד.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז הבוקר הוצגה בוועדת הפנים של הכנסת תוכנית סיכום של 922, אותה תוכנית לסיוע להשקעות במגזר הערבי. היא מגיעה לסיומה, בקרוב תכף אנחנו נדבר על זה, גם התוכנית הבאה תצא לדרך, התוכנית של מנסור אבס. ונשאלת השאלה, עד כמה התוכנית הזו שהופעלה ומסתיימת עתה, הייתה מוצלחת?
אז ככה, תוכנית 922 היא תוכנית היסטורית, במובן הזה שבפעם הראשונה ממשלת ישראל א' הכירה בכך שיש אפליה תקציבית כנגד החברה הערבית, זה נאמר במפורש בהודעות של משרד האוצר ובהחלטת הממשלה, והחליטה לפעול לתיקון האפליה הזו באמצעות הקצאת תקציבים מאוד גדולים. אפשר להתווכח מה גודלה של התוכנית, התוכנית המקורית הייתה כמעט 11 מיליארד שקלים, על זה נוספו שתי תוכניות נוספות ספציפיות לבדואים בנגב ולדרוזים, זה מביא את זה לכמעט 14 מיליארד שקלים.
שזה כסף תוספתי לתקציבים שממילא הולכים למגזר הערבי, או שצבעו פה כסף בצורה קצת עקומה?
תכף נדון בזה, ויש גם עוד כסף של מתווכחים אם הוא חלק מ-922 או לא, וזה התקצוב הדיפרנציאלי של משרד החינוך שהתחיל עוד לפני כן, ובעצם מרבית התקצוב הדיפרנציאלי זה תקצוב שנועד לסייע לתלמידים חלשים, והרוב הגדול זרם לבתי ספר הערבים. בנוגע לכסף התוספתי, זאת שאלה מעניינת, זה כמובן הקאץ' הגדול, כמה כסף כזה הוא באמת כסף חדש ולא כסף שמלכתחילה יועד לחברה הערבית. הערכה היא שמדובר על קרוב ל-50%, אבל שוב זה הערכה כי זה באמת, זה דברים מאוד סבוכים, והיחידים שלהם את האמת כנראה זה הרפרנטים באגף תקציבים באוצר, והם לא מתנדבים לנפק את האינפורמציה. זה כנראה משהו כמו 50%. גם זה לכשעצמו מדובר בקפיצת מדרגה ענקית, מעולם לא הגענו לכפי השקעה אפילו קרובים לזה בחברה הערבית.
כן, אבל השאלה היא, תדעת, הרעיון הזה הוא לצמצם פערים מול החברה היהודית, או בזמן שמשקיעים את הסכומים האלה בחברה הערבית, אז בעצם גורמים לה, נקרא לזה, לעבור מ-40 קמ"ש ל-70 קמ"ש, אבל בזמן הזה החברה היהודית מתקדמת מ-80 קמ"ש ל-120 קמ"ש. האם צמצמת פערים? או תיקנת, סתמת חורים?
קודם כל, הפערים היו עצומים. אתה יודע, אתה מדבר על הפער בין 40 ל-100 קמ"ש, החברה הערבית הייתה בכלל בקושי התניעה. באמת, היה כאן פערים ברמות של אין כבישים, אין תחבורה ציבורית, כמובן שאין בנייה, כל הבנייה היא לא חוקית, בין השאר בגלל שאין תוכניות מתאר, כלומר, אי אפשר לקבל היתר כחוק, כי אין ליישוב בכלל תוכנית מתאר. אתה יודע, שלא לדבר בכלל באמת על הביצוע של מערכת החינוך הערבית, שאנחנו ראינו את כישלונה בחמש השנים האחרונות עם מה שאנחנו קוראים הצעירים הערבים חסרי המעש, שהם כמובן לב הבעיה של הפשיעה והלימוד בחברה הערבית בשנים האחרונות.
וגם של ההתפרעויות שהיו לאחרונה.
לגמרי, כן. החברה הערבית, אגב, התקדמה מאוד, היא התקדמה פוליטית, צמח בה מעמד ביניים, משכיל, שרוצה להשתלב, שרוצה רמת חיים. בין השאר, מעמד הביניים הזה, אגב, בורח מערים ערביות, הולך והופך הרים ליד, נצרת עילית, נוף הגליל, כרמיאל, הוא הופך אותן לערים מעורבות, כי הוא פשוט בורח מנצרת, בגלל באמת תנאי המחיה הבלתי אפשריים שבנצרת.
הוא מחפש יישובים עם מערכת שירותים קצת יותר טובה.
כן, בדיוק, שאפשר יהיה, באמת שיפנו לו את ההשפעה, אז נכון שמערכת החינוך אין לו פתרון ביישובים הללו, לפחות שיפנו לו את ההשפעה ושיהיו גינות משחקים. אתה יודע, דברים שאנחנו מתייחסים אליהם כאל מובנים מאליהם, לא קיימים ביישובים הערביים, פשוט לא קיימים.
כן.
אז ללא ספק יש התקדמות, ועדיין הפער הוא עצום. עכשיו, עד כמה 922 צמצמה פערים, זאת השאלה הגדולה. קודם כל אנחנו מסתכלים על, באמת על עצומות, כמה יצא. אז מתוך ה-10.7 מיליארד שקלים, התוכנית נניח הבסיסית, הוקצאו 9.6 מיליארד, כלומר 90% הוקצאו.
רוב הכסף, כן.
תשאל כמה מתוך זה באמת יצא בפועל, הרבה פחות, משהו כמו 6 מיליארד, אבל הטענה היא שחלק מהכסף פשוט הוא כסף לטווח ארוך, זה פרויקטים של תשתית, זה לוקח זמן, אז הכסף יצא. אבל יש בכל מקרה כבר הצלחה של 90% הקצאה, זה הצלחה מאוד יפה, כי התוכנית הזו נתקלה בחסמים מאוד קשים. מה שקרה...
לא, אבל השאלה, האם הקצאת כסף לכשעצמה פותרת בעיות, או שכשזה מגיע בפועל לרשות המקומית, אז יש הרבה מאוד כשלים, חוסר יכולת ביצוע, קושי לנהל את העניין הזה, תוצאות לא מספיק טובות, ואז אתה שואל את עצמך, האם רק כסף הוא הבעיה, או שזה משהו מעבר?
על זה בדיוק התחלתי לדבר. מה שקרה שהתחילו את התוכנית, אז בפעם הראשונה באו באמת להוציא כספים גדולים מאוד על החברה הערבית, ואז התברר למשרדי הממשלה, אגב, להפתעתם של רבים מהם, שאין להם דרך להוציא את הכסף. כלומר, הם רגילים לבוא, לפרסם קול קורא, הרשויות המקומיות קופצות, טעונות על הקול הקורא, והכסף יוצא, והכל סבבה. בחברה הערבית זה לא עובד ככה. בואו נתחיל מזה שהם לא ידעו מה זה קולות קוראים. הם לא ידעו איך עונים לקולות קוראים. וגם אם ענו לקולות הקוראים, אין להם למשל מחלקות הנדסה שיכולות לבוא וליישם, שיכולות לבוא ולבנות את אותו מתנס שלא קיים ביישוב. יישוב גדול, אין מתנס, אין בריכה, אין כלום. נתנו להם כסף לבנות מתנס, אין להם קרקע פנויה, ואין להם יכולת, הם לא יודעים איך עושים את זה בכלל. אז התברר שחסמים כאן הם מאוד 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 עמוקים, הם מעבר רק להקצאה תקציבית. זה היה בעצם באמת ההלם הגדול של תוכנית 922, שהתחלנו להבין עד כמה קשיי הניהול של הישיבים הערביים הם מאוד מאוד כבדים. הם במיוחד אגב, הנקודות הכי חלשות, זה כמובן התורפה של השלטון המקומי הערבי, זה הבעיות הקשות, באמת כאוס, אפילו מערב פרוע, בכל מה שקשור לתכנון ובנייה, וזה גם, זה כבר מערכת ממשלתית, אבל מערכת ממשלתית כושלת ברמות על, זה מערכת החינוך הערבית, שלושת אלה באמת נמצאים במצב של דורשים, אתה יודע, פינוי-בינוי, כלומר, כן. זה פשוט לבנות את זה מחדש.
כן.
אז בחמש שנים האחרונות התחילו קצת לעשות, לפחות חלק מהחסמים כנראה היום יודעים יותר טוב איך להתמודד איתם, וזה מעורר הרבה מאוד תקוות לגבי התוכנית הבאה, 923, שהיא לאין ארוך יותר גדולה, ואת אומר, בסדר, מה אתם...
32 מיליארד שקלים.
כמעט 35, עם כל התוספות, בוא נניח 35, זה פחות יותר פי 2.5 מהתוכנית הקיימת.
אבל את יודעת, אני מוטרד, כי לפי מה שאת אומרת, הכסף לא כולו הגיע, וגם כשהוא הגיע, הוא לא בדיוק ידעו איך לעשות אותו, איך להשתמש בו וכו', והשאלה היא, אם לקראת קבלת הסכומים האלה, אנחנו נראה פה תהליך למידה שבא וממפה איפה אנחנו יודעים כבר להשתמש בכסף בצורה אפקטיבית, איפה לא, כדי שהתוצאות יהיו הרבה יותר טובות.
אז תראה, אז א', יש כאן באמת הרבה חשיבה. חלק מהפתרונות הם כנראה יהיו באוטסורסינג. מדברים למשל על להביא חברות ממשלתיות כמו נתיבי איילון, שתעזור לשלטון המקומי הערבי להתמודד עם איך סוללים כבישים עירוניים. הם לא כל כך יודעים איך לעשות את זה. אגב, מאוד קשה סלושם כבישים עירוניים בגלל הבנייה הלא חוקית. אין מקום. הכבישים פשוט צרים והזוויות שלהן בלתי אפשריות. מדברים גם בגלל הבעת האלימות, מה שקרה 922 מזרימה הרבה כסף לשלטון הערבי, וזה יצר קר פורה לשחיתות. ארגוני הפשע הערביים פשוט זיהו את הקר הזה ששמו מכרזים עירוניים, והשתלטו עליו כדי לבנות את עצמם. מדברים למשל להפקיע מידיהם את השליטה על מכרזים עירוניים, שהמכרזים יעשו בידי חברות חיצוניות, אבל זה כמובן סוג של פלסטר. בסוף הצטרכו גם שהשלטון הערבי עצמו ישתקן,
יוכל לבצע. בדיוק, אתה רוצה לפתח אותו, לפתח את היכולות שלו, שיגדל שרירים, שידע...
נכון, אז זה ללא ספק מונח לפתחה של שרת הפנים החדשה, איך להמשיך ולשפר את השלטון הערבי המקומי, זה בלי ספק אחת מהמשימות הכי חשובות. ואנחנו מגיעים כמובן לנושא של תכנון ובנייה, אולי הנקודה שהכי, לצד האלימות, הכי כואבת לחברה הערבית, יש שם מצוקת דיור אמיתית, קשה, ואין להם פתרונות, כי אין כמעט קרקעות מדינה, קרקעות הן בעיקר פרטיות, והקרקעות פרטיות, א', קשה מאוד לגרום לבנות עליהם, כי צריכים לעשות איחוד וחלוקה, לגרום לבעלי קרקע פרטית, להתאחד ביחד, להקים שכונה.
של שנים, כן.
והם צריכים גם הסכמה ורצון, הם לא כל כך רוצים, זה קרקע שלהם. הם מעדיפים פעמים להשאיר את הקרקע ריקה לדורות הבאים, ולא לבנות עליה ולהרוויח ממנה כסף. כלומר, יש כאן הרבה מאוד חסמים. החסם הבסיסי היה שלא היה בכלל בסיס תכנוני, לא היו תוכניות מתאר. על זה התגברו. יש היום תוכניות מתאר כמעט לכל השיבים ערבים, יש בסיס של תכנון, עכשיו צריך לעבור לצד השני, להמשך המשפט, צריך לעבור לבנייה עצמה, זה לא פשוט.
אגב, אבל... זה לא פשוט גם משום שבחברה הערבית, לא כל כך מקובל לבנות בניינים רבי קומות, כמו שאנחנו רואים בנתניה, פתח תקווה, אשדוד וראשון לציון, וככה להשתמש טוב יותר במשאבי הקרקע הדלילים האלה.
נכון, אבל מספיק שיגיעו, לשש דירות לדונם, או לשמונה דירות לדונם, זה כבר תהיה קפיצת מדרגה רצינית מאוד לחברה הערבית. הם אפילו עדיין לא שם. הם לאט לאט מגיעים לזה, אגב. עכשיו, אני מזכירה לך, יש חלק גדול מבנייה לא חוקית, יש בנייה מסכלת תכנון, הם בנו על מקומות שבהם אמורה לעבור תשתית, בין השאר בגלל חוסר האמון, התחושה...
זה נשמע שכדי לבנות צריך גם להרוס.
כן, זה חלק מעניין של חוק קמיניץ, אגב, שאני תומכת בעולמות שהחברה הערבית מתנגדת לו, כי אני חושבת שבסוף כאוס פוגע קודם כל בחברה הערבית עצמה, היא חייבת אכיפה.
כן.
אבל היא חייבת אכיפה עם, אתה יודע, עם חמלה, אכיפה שמבינה מה המצוקות ומה הבעיות.
אז בעצם רוצים קודם כל להכשיר את כל אותה בנייה לא חוקית, ורק אז להתחיל לתכנן.
אז עושים למשל, אז עכשיו יש למשל פעם ראשונה בערערה, עשו שם סוג של הסכמה של באמת בניית שכונה חדשה, שבמסגרתה הכשירו מאות רבות של דירות שנבנו ללא היתר. כל מה שהן לא מסכלות תכנון, הן לא יושבות על תווה של כביש או בית ספר, אישרו את הדירות הללו, מאות דירות בבת אחת, וזה בתמורה לזה שיבנו שם 1,500 דירות חדשות. באמת, זה קפיצת מדרגה מאוד חשובה, אם זה יצליח, זה פתח לבאות.
כן, ואת רואה נכונות בקרב כל שרי הממשלה הרלוונטי, הממשלה החדשה כמובן, להוציא את הדבר הזה לדרך, או שכל אחד בתורו יתקע את זה מסיבותיו שלו?
תראה, הממשלה הזו קמה על בסיס הסכמה של צריכים להכיל את הניגודים שבתוכה. אני חושבת שכולם מבינים את זה. אני חושבת שלעזור לחברה הערבית במובנים הכלכליים, זה דווקא משהו מאוד קל, כי צריכים לשמר את מנסור אבאס בתוך הקואליציה, ובאמת לשלם לו בכסף ובעזרה כלכלית חברתית, זה בוודאי יהיה קל גם לחוגי הימים.
ובוודאי ליהנות מהפירות של זה, של אנשים שיותר יעבדו, אנשים שיותר יתרמו, אנשים שיגורו לגמרי. במקומות... מסודרים.
אבל אני מזכירה שעדיין החסמים הם רבים. אגב, יש לא מעט פרצופים עקומים בתוך משרדי הממשלה, כל מיני כאלה שאומרים, השקענו, נתנו, לא הצלחנו, כי הם בונים לחוקי, כי אין שם לחכות הנדסה, כי אין עם מי לדבר, או אפילו השקענו, נתנו, והנה תראו, חטפנו התפרעויות. גם זה יש בתוך משרדי הממשלה. אבל אני חושבת שהרוב הגדול מבין שזאת אכן משימה סבוכה לעזור לחברה הערבית, אבל אין ברירה לה לעשות אותה, כי ולא אנחנו כולנו נשקע ביחד.
כן, ויש גם יתרון נוסף לעובדה שמנסור אבאס נמצא בממשלה, זה לא רק שהוא דורש, הוא גם צריך להיות פרטנר לדברים שלפעמים זה החלטות קשות. אנחנו יודעים שעוד לא נתקענו הרי ברפורמה או במהלך משמעותי בישראל, שהוא לא גם כואב לפעמים. הוא נכון. כואב, הוא כרוך באימות, הוא כרוך במאבקים ובחיכוכים. אז טוב, נקווה שהוא יעשה את העבודה. מרב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.